שלום, היום שני, ד' ב' סיוון, תשע"ז, ממש עוד אותו, חג השבועות, כמה יום לעומר?
48.
כמה?
48.
48 יום לעומר, יש לנו עוד יום אחד לספור. הלילה הזה, שיבוא אלינו, וסיימנו ספירת העומר, וזהו, אחרי ספירת העומר, הגענו ליעד. שאלה, כשאנחנו מגיעים ליעד, האם אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש? בדרך כלל יש איזה מנהג כזה, שאתה מגיע ליעד, גמרנו, הגעת, אתה מבסוט על הגג, הגעת ליעד, זהו. אבל זה נחמד וטוב ב-GPS. היעדים שבחיים שלנו הם יעדים מורכבים מאוד, והם לא רק להגיע ליעד באופן הפשוט, תסתובב בבקשה, אלא להגיע ליעד משמעותו, להגיע ולהגדיר מה זה היעד. סתם להגיע ליעד, אין לזה שום דבר. דוגמה. אתה מחליט שאתה רוצה לקנות נעלי ספורט. ואתה הולך לקנות איפה? ברמי לוי? לא. אתה הולך לחנות נעליים, נכון? מסוימת, שמתעסקת עם נעלי ספורט באופן מקצועי. אתה מגיע לחנות, הגעת ליעד. אתה עומד בחוץ ו... זהו, הגעת ליעד, לא? אתה לא נכנס. אם אתה לא נכנס, לא קנית, לא קנית, אז מה עשית? אם כל הדרך הארוכה שהלכת או נסעת כדי להגיע ליעד, זה ללא... לא הגעת ליעד. כלומר, עכשיו מדברים על יעדים, אנחנו צריכים לא רק להגיע ליעד. אני נורא מצטער. להגיע ליעד משמעותו באמת להגדיר את היעד. אחרי שאתה מגדיר את היעד, אתה הולך ובודק כשהגעת ליעד עד כמה הפרטים שבתוך היעד אכן מתקיים. אנחנו נמצאים בסוף ימי הספירה, סוף ימי ספירת העומר. וזה היה היעד. מה היה היעד? להגיע למה? להגיע למה? כל הספירה להגיע למה?
לשבוע.
חג השבוע, אוקיי, הגענו ליעד. אוטוטו, אבל מה אנחנו עושים פה עכשיו? אז הגעתי ליעד. אז ספרתי 49 ימים לעומר, שהם שבעה שבועות, הגעתי ליעד. אבל באמת, האם אני עושה את מה שאני צריך לעשות בהגעה ליעד? החלטתם לעשות טיול משפחתי, פתחתם מפות, החלטתם טיול, הכל סבבה, יצאתם מהדרך, תחילת הדרך, שירה וזמרה, כולם מבסוטים, שמחים באור, ברכב, נוסעים, הגעתם ליעד, כולם נשארים באור, ברכב. מה זה מועיל? בשורה התחתונה, אנחנו צריכים להבין מהו חג השבועות, ודיברנו על זה כבר פעמיים, אני חושב שהיום אנחנו נעמיק יותר, כי זה השיעור האחרון השנה, בנושא הזה. שנה הבאה בעזרת השם, חג השבועות הבא. אבל באמת, מה הרעיון שאמור ללוות אותנו מחר בערב, בעת ייכנס חג, וכשאנחנו נלך ונתפלל תפילת ערבית של חג, ונחזור הביתה, וסעודת חג, ואחר כך סדר הלימוד, כפי שדיברנו, הוא בידוע ומן המפורסם. יש מספר ספירות ביהדות. אתם יכולים לתת לי דוגמה לדברים שסופרים ביהדות חוץ מספירת העומר?
כן,
מה למשל?
חודש.
חודש. עוד?
שנה.
שנה. עוד?
גיל.
איך? יפה, שמיטה. עוד?
חמישים.
יובל, יפה. עוד?
שבע ימים.
שבימים מה? שאומרים שסופרים
את הימים.
לא, בואו נעשה משהו, אני אצמצמת. איפה יש מצווה לספור חוץ מספירת העומר?
נו, זה בברית,
זה לפני הברית. סופרים את הימים?
כן, אז...
לא, כתוב ביום השמיני. אין לך מצווה לספור. מצווה לספור.
בעץ.
מה? בעץ,
ספירת
העומר, בעץ. אמרתי בלי ספירת העומר.
בעץ,
בעץ, יפה, אורלק, יפה, מצוין, עוד, איך? אמרת מקודם, שמיטה ויובל. אבל מי סופר יובל? על מי האחריות לספור את שנת היובל. על כל אחד, מה אני, מה קשור על היובל? מי אמור לספור ולוודא שהגיע שנת היובל ולהכריז על שנת היובל?
הרבנים.
יפה, הרבנות, כלומר בית הדין. אבל יש מצוות בית דין לספור שנות יובל, כך וכך שנים ליובל. אבל ספירת העומר, אני מוטלת על כל אחד ואחד. תסתכלו אתכם במקום מספר אחת. ויקרא חגים בפסוק כדבר, וספרתם לכם ממחורת השבת ביום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות בנות תהיינה. כלומר, יש מצווה על כל אחד ואחד לספור. ופה עולה קושיה. קושיה ידועה, ותסתכלו במקום מספר 2. מצווה לספור מליל קציר העומר, אתה עוקד שם, 49 יום שהם 7 שבועות. ליל קציר העומר הוא ליל ט"ז בניסן, אחד ממוצאי יום טוב ראשון של פסח. מצווה זו אינה מוטלת רק על בית הדין, אלא מצווה כל אחד ואחד מישראל לספור 49 ימים, ומצווה כל אחד לומר, שימו לב מודגש, לומר את הספירה בעצמו. והנה עולה הקושייה. ואף שבכל המצוות שבדיבור, שמה שצריכים לומר, יש לנו כלל, שומע כעונה, כלומר, אתה יכול להוציא אותי לידי חובה. כל מצווה שאומרים אותה, מישהו יכול להוציא אחר לידי חובה. וכן יכול אדם לצאת לידי חובה את הברכה של ספירת העומר, בשמיעת החזן. אוקיי? אז החזן הוא זה שיברך, הוא זה שיספור, וכולם ישתקו, יענו אמן. למה כל אחד ואחד צריך לספור? מה הרעיון שיש בעומק הדברים? אם יש דין שומע כעונה, אז זה אותו דבר. הוכחה, כמה דקות לפני כן, שליח הציבור הוציא את הציבור ידי חובה קריאת שמע של ערבית. הוציא ידי חובה באמירת קדיש. הוציא ידי חובה באמירת ברוך הוא. אז למה זה לא? רק את זה לא? כל התפילה כן, ובסוף ברכה אחת לא. מה, חזן לא בסדר? אם הוא לא היה בסדר, אז איך הוא בסדר בשביל תפילת ערבית כולה? לכן, אבל לעניין הספירה עצמה, כיוון שנאמר הוא ספרתם לכם, המילה לכם מכניסה אותנו לכמה אפשרויות של הסבר. האחת, לדעת כמה פוסקים, צריך כל אדם לספור בעצמו בפי, כי כתוב לכם, זה כולה. דוגמה, תנו לי הוכחה. מה אתה אומר, דוד? יש לך הוכחה במילה לכם, שזה כולם, מחייבת כולם?
לכם.
ממקום אחר, לכם. תנו לי הוכחה מהמילה לכם, שזה משהו שהוא כולל את כולם.
אוקיי.
מן התורה, מחומש שמו.
אפשר.
לקחתם לכם.
לחשוב.
לא, אין, אני נראה לי...
הוא לקחתם לכם דוגמה, זה לא רוצה לשמור.
נראה לי יודע.
כן?
בוא נגיד,
ספרתם.
פסוק.
ספרתם לכם.
אם הייתם... פסוק.
ספרתם לכם.
חוץ מזה.
לא, לקחתם
לכם פרי הצדה. זה לא מה. לכם פרי הצדה, כל אחד ואחד, אבל זה לא נכון.
זה לא נכון.
זה לא נכון.
לכם משלכם.
או, לכם, אני יכול להגיד משלך ולא משל מישהו אחר. אז יהיה אחד, הוא יברך, אתם מכירים את זה, נכון? הוא נותן לך מתנה, תברך את זה, זה שלך. טוב, בסדר. אבל עוד דבר.
אני לא יודע את הפסוק, אבל יש משהו בתורה שאומר
תורה שלכם. לא, 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 לא. רבותיי, ראש חודש ניסן, מה נאמר
עליו?
החודש הזה, לכן. כולם מתחילים למנות את חודש ניסן באותו זמן. כלומר, מה מילה לכם? אני יכול להגיד שזה מחייב את כולם. כל אחד בפני עצמו. עובדה שכל אחד, ותגידו לי אם אני אומר עכשיו דבר שהוא נכון, אני מנסה אתכם. כל אחד ואחד בראש חודש מתפלל ואומר הלל, נכון? מה דעתכם? אם שליח הציבור היה אומר את כל הערב בקול, כמו שנהוג בחלק מהקהילות, ודאי היית שותק ולא אומר, אלא מקשיב לו, ובהלל שלם, הלל חסר ומשהו אחר, הספרדים לא מברכים. אבל האשכנדים שנהגו לברך בסוף תמיד, יאמן אמן! יצא ידי חובה או לא?
יצא.
לכאורה יצא. כי כל מה שבדיבור, יש מי שמוציא, שומע כעונה. תנו לי דוגמה איך שליח ציבור מוציא אותך ידי חובה ולא תפילה, וזה שהוא אומר ואתה מקשיב.
בהגדלה.
אתה עונה אמן. פה אתה רק מקשיב, אפילו לא עונה אמן.
בברכת
המזון, אתה עונה אמן.
קריאת מגילה.
קריאת מגילה.
בסופו.
קריאת התורה. מישהו קורא, אתה שותק.
בספרד
אומר. כן, עכשיו, קריאת התורה, אתה לא רק שותק, אסור לך לדבר.
נכון.
אתה מברך לפני, הוא קורא, אתה מברך אחרי. למה אתה לא קורא? הוא מוציא אותך. ממילא, יש מצד שני, יש מי שזוכר, שספירת העומר דינו כמו כל שאר המצוות שבדיבור, כלומר, השליח הציבור יברך ואתה יוצא ידי חובה. תנו לי דוגמה למישהו ששליח הציבור מוציא אותו ידי חובה בספירת העומר.
לא,
חרש.
לא.
חולה.
מה? אדם, הגיע לבית הכנסת.
מוגבל שמיעה?
לא, אדם בריא לגמרי, בריא לגמרי, הכל בצדק.
מה, או מה?
בריא לגמרי, יהודי בריא לגמרי, ששליח הציבור מוציא אותו ידי חובת הברכה. מי שלא ספר, נכון? מי שכח לספור, שליח הציבור מכוון להוציא אותו ידי חובה. אבל הוא בעצמו מה צריך לעשות? לספור, הוא צריך להגיד את הספירה. כלומר, אנחנו רואים שיש בו דין מאוד מעניין, שאפילו אם אתה לא יכול לברך על הספירה, אתה סופר. זאת שאלה גדולה, למה? כלומר, יש משהו בספירת העומר שהיא שונה מכל שאר המצוות שבדיבור. כי כל המצוות שבדיבור, אדם אחד יכול להוציא ידי חובה את חברו, ובספירת העומר, אפילו מי שאינו יכול לברך, סופר בלי ברכה. קבעתם את הקושייה? וואו, אז אם אתם כל כך שקטים, אתם בטח יודעים את הפירוט. הבנתם את הקושייה?
לא.
לא הבנתי.
הבנתי.
אם בכל המצוות שאומרים בפה, אני יכול לשתוק ואתה יכול להוציא את זה לחובה ואני אתן. בסדר? מצוות ספירת העומר, מה היא? בפה, נכון? למה פה אתה לא יכול להוציא אותי ידי חובה?
כי אתה לא
ספרת. עוד לא ספרתי.
כולם.
למה? בשביל זה הקושייה. מדוע? מה היא שונה? זו מצווה.
אז הוא אומר לכולם.
רגע, זו מצווה שבדיבור, ואתה לא יכול להוציא אותי ידי חובה. אתה יכול מקסימום להוציא אותי ידי חובת הברכה, אבל לא הספירה. נכון? כל אחד חייב לספור. למה? למה אנחנו אומרים כל אחד יעשה הבדלה? לא, כל אחד יברך ברכת המזון. למה לא? למה שם אתה יכול? ובספירת העומר אתה לא יכול.
אתה צריך לדעת מתי התורה מגיעה.
אבל השליח הציבור אומר לך, היום כך וכך.
לא יודע, זה סופר.
למה
השליח
ציבור אומר
את זה? לא, למה אני לא יוצא ידי חובה על ידי שליח ציבור?
אתה צריך לדעת. למה הוא אומר את זה?
כי זה איך הוא מברך לעצמו.
הרב, אז אתה עובד בעבר הרב, אבל מי...
בשם כולם.
אבל זה...
לא.
הברכה, על הברכה.
לא.
הרב.
שליח הציבור מברך כי הוא צריך לספור.
מתכוון לכולם.
אז למה? הוא מברך בכל. מי? אני רואה שאתם הבנתם את הסיטואציה. שליח הציבור מברך בקול בשביל עצמו.
גם בקול ולא בלחש.
בקול בשביל עצמו, שאמרו אמן. ואחר כך הוא סופר כדי שאם יש מישהו שיתבלבל בספירה, ידע כמה לספור. וגם אם מישהו טעה, שכח ולא ספר, אז הוא מברך ומוציא אותו ידי חובת הברכה. אבל כל הציבור סופר עוד פעם, גם זה שלא בירך ולא יכול לבד. אז למה?
זאת השאלה?
השאלה היא למה?
למה בן אדם יכול להוציא אותנו בלי שמות?
ובספירת העומר לא.
אבל בספירת...
זאת השאלה.
אבל בספירת העומר הוא מוציא אותנו?
לא מוציא אותך ידע חובה הפעם.
לא
בפעם
בספירת הרד.
חובת ברכה, כן?
כן.
ספירה לא, אני מדבר על ספירה.
אתה אמור, אז אם לא בירכת בסדר, אבל אתה אמור לספור.
נכון, למה?
אז זה הקושייה.
הרי הוא ספר. כן.
למה כל המצוות?
אמרנו כל המצוות שבדיבור.
לא.
הדגש.
בדיבור?
כן.
אתה
יודע
מה
שכל המצוות? נכון. אבל כל המצוות שבדיבור, הדגש. אם כן, זה אומר... שיש משהו מיוחד בספירת העומר. שימו לב, בצד ימין פה, בהר, יש מדרגות, אתם רואים? שמתם לב פה, 1, 2, 3, 4, 5 מדרגות. לא לחינם צוירו המדרגות. אנחנו הולכים היום בשיעור שלנו ללמוד על מתן תורה בחמישה שלבים. כן.
יש 49 מדרגות. כל אחד צריך לעבור את
הסבב
הזה.
אוקיי, רעיון.
כי כל אחד גם מקבל תורה, וספירת העומר זה בשביל העומר.
זה ספירת
של העומר, אז זה...
עוד שנייה, עוד מעט אני אתן לך להמשיך, אני קם, אני אשב שם, אתה תמשיך את השיעור, כי אתה כמעט עלית על הרעיון שאני הולך לובי. אז לכן בואו נסתכל מה אומר אדמו"ר מסוך הצ'וב במקום מספר 3. אתה מוכן לקרוא לנו בבקשה?
מקום מספר 3.
כן.
אבל נזר האדמו"ר מסוך הצ'וב. מצוות ספירה היא לכל אחד ואחד, משום שכל אחד בישראל יש לו חלק במצווה אחרת.
יפה. אומר האדמו"ר מסוך הצ'וב בספרו מאוד דשא. אומר רבותיי, אתם יודעים למה כל אחד צריך לספור, לא דיברנו על ברכות, לספור מעצמו. מצוות הספירה היא לכל אחד ואחד, ושימו לב, הוא מדגיש, הספירה, לא הברכה, משום שכל אחד מישראל יש לו חלק במצווה אחרת, במצווה אחרת. מה פירוש? הלו? אינו דומה מי שמניח תפילין למניח תפילין אחר. כל אחד עושה את הצד הטכני, אבל לא כל אחד שווה בצד הרגשי, בצד הרוחני. הביטוי המעשי החיצוני הוא זהה, אבל הלב מסור בכל אחד, בצורה אחרת. ממילא עונה על מנזר, לכן שליח ציבור כזה לא יכול להוציא אותי את חובת הספירה, כי אני בא במקום אחר, אני נמצא במקום אחר, אני מערער במקום אחר. הרי כל ספירת העומר זה תיקון המידות, המידות שלי הן לא כמו שלך. לא במובן שאין לי כעס ובך אין כעס, לא. לי יש כעס ולך יש כעס. אבל אני עובד על זה בצורה כזו ואתה בצורה אחרת. לכן הספירה נועדה לסייע לנו לגע, לחוש את הקשר האישי שלי לספירה. זה השלב הראשון. קשר אישי, פרטי, שבא בתוך הספירה הכוללת. לכן נאמר וספרתם, לכן, כל אחד לעצמו. כל אחד בא מנקודה אחרת. אם אנחנו נמשיך על הכיוון הזה, כל משפט, כן.
רב, זה גם לכם משלכם, זה מסתדר.
גם מה?
לכם משלכם, זה מסתדר.
אוקיי. יפה, לכם משלכם, כן יפה, נכון,
נכון. כל אחד יש לו את
המרגע הרוחני שלו,
כל אחד יש לו את
הספירה שלו, יפה, כלומר משלך, אבל תהיה עד דקדק. אתה תקבל מישהו חבר אחר.
נכון, אז...
אוקיי, כן, מצוין, מסכים. לכם בואו תשים לב, במקור מספר 4. המשך חוכמה אומר, מקור מספר 4, כל המצוות הן שוות, שימו לב למי. מה פה שוות? חיוב המצווה היא זהה למי? לפחות שבפחותים. לפחות שבפחותים ולמשה רבנו עליו השלום. האם יש הבדל בחיום מצוות תפילין למשה רבינו ולירוחם שעובד פשוט?
לא.
יש הבדל?
כן,
הבדל, זה אותם תפילין. האם יש, רגע, האם יש חיוב של שמירת שבת לפלוני ולמשה רבנו משהו אחר?
לא.
לא! שניהם חייבים לשמור שבת עם אותם ההלכות, אותם הכללים, בדיוק אותו דבר. אז זאת אומרת שבצד הטכני כולם שווים. אז מצד אחד נאמר לכם שהם שווים בין כולם. תסתכלו מה מביא הרב קוק במוסר הקודש. לכן במקום מספר 5 קצר אומר הרב קוק, המצוות, כלומר המעשים החוקיים, הם צורך הכלל. יש צורך בחוקים כלליים אחידים לכולם, שווים. וזה לא משנה מה מעמדך המוכן, באיזה צד, באיזו פינה, הרגשית, הנפשית, המוכנית. אבל האמינו לי שאני חושב שיש הבדל בין הנחת תפילין של משה רבנו להנחת תפילין של נדב ואביהו.
זה
משהו אחר. או אלעזר ואיתמר, או אחד מהשבטים. זה שונה. כי משה רבנו עולה להר סיני, רואה את הקדוש ברוך הוא מניח תפילין. זו אמירה אחרת. זו הבנה אחרת בהנחת תפילין. לא בצד הטכני. בצד המעשי. זה כולם אותו דבר. בצד הפנימי, הרגשי, העמוק. טוב, אנחנו שומעים אחד מהשני. הבנתם עכשיו איך עולה, איך עולה הקושיה שהעלינו על פתרונה? גם אבני נזר, גם הרשי חוכמה, גם הרב קוק, אומרים נכון, בצד העניין היא כולם זהים. אבל בצד הרגשי, כולם שונים. רוצים דוגמה יפה, הזכרתם קודם ארבעה מינים. נכון? אתם תזכרו בחג הסוכות שהיה בשנה שעברה, ולמרבה הפלא, בעוד ארבעה חודשים יהיה עוד פעם בעזרת השם. אנחנו בכל סיוון, תמוז אב אלול תשרי. תנסו להיזכר איך כל אחד ואחד במרכאות השוויץ באתרוג המהודר שהוא צריך לקרוא. מה זה משנה? אתה צריך ללכת ארבעה מינים. קח אתרוג, תענה וזהו, נכון? מה קורה שם? אתה מוכן? לא. כלומר, אנחנו רואים שאנחנו מתרגשים.
לא יודעים איך.
לא, אנחנו מתרגשים, וכל אחד מתרגש אחרת מאותה מצווה. לכן, חוזר ואומר האדמו"ר מסוכת שור במקום מספר 6. מה הוא אומר? מי רוצה לקרוא? כן, תקרא דוד.
שכל אחד יש לו מעמד
בפני
עצמו,
כאומרם
ז"ל, אתה מחית על עצמך
והארון מחית על עצמך. יפה, מדהים. מתי זה נאמר? יש למישהו הארכת זמן? מתי זה נאמר? אתה מחיצה לך, הארון מחיצה לו. יש לכם איזה רעיון? מתי זה נאמר? אתם דוגים?
בים סוף, המחיצה.
לא, לא בים סוף.
במשקל?
איך? לא במשכן. בדיוק בימים האלה, במתן תורה יפה, אנחנו נמצאים ביום השני של שלושת ימי ההגבלה. ומה כתוב? כתוב שמה, ועלית אתה ואהרון אחיך, נכון? חבר'ה, אני לא יודע מה נסגר. כתוב ועלית אתה ואהרון אחיך. מה פירוש עלית אתה ואהרון אחיך? אומרים חז"ל, אתה בשביל שלך ואהרון בשביל שלו. יש מחיצה, שניכם עולים בהר וכל אחד עולה מה?
אחר.
כיוון אחר, עניין אחר. אם כן, כל אחד ואחד קיבל במתן תורה את מה? את מה? את התורה. אבל כולם קיבלו את התורה, וכל אחד קיבל איזה תורה?
חלק אחד.
תורה פרטית לפי כוחו. לפי המעמד שלו, לפי הנפש שלו, לפי היכולות הרוחניות שלו. התורה ניתנה כמה פעמים? פעמיים.
שישברו
הלוחות. לא. פעם אחת האמירה כללית. כל התורה נאמרת עם ישראל כי יחידה אחת, כולם לכם. תורתי אתה הזו. תורה אחת תהיה לכם. אבל מצד שני, כל אחד ואחד באופן הפרטי מה? חש כלפיה יחס שונה. במה היחס שונה? יהודה, במה היחס שונה?
כל אחד
שונה, שכל אחד שונה שוחר. כל אחד
בהתייחסות
שלו, אין התורה. זה כמו פה, כל אחד שונה. כלומר, כל אחד בהתאם להתייחסות שלו לתורה, למתן תורה, זוכה לקבל תורה ביחס הזה.
כל אחד
חלק קטן. לא, חלק קטן, חלק גדול, תורי בך.
ימסים.
לא, לפי הרצון, לפי החשת, לפי ההתלהבות, לפי הרגש. זאת אומרת, שכשאנחנו הגענו לשלב השני במתן תורה, השלב השני זה אומר, ההגעה ליעד לתחתית ההר היא לא מספקת. להגיע להר סיני ולעמוד למטה, זה עדיין לא זה. הגענו ליעד. עבר על מה שם. אמרנו נעשה ונשמע כולם ביחד בצלם. קיבלנו תורה כללית. אבל איך אתה, בנקודת התורה שלך, הרי אתה ספרת לבד. למה ספרת לבד? ראינו. אמרנו מסורת שם, הרבה שרוחמה, מהראיה. שלכל אחד יש מה שנקרא נגיעה אישית בתורה שלחברו אין. אין ולא תהיה. לעולם. ממילא, הכיבוד שלנו בהבנה לחג השבועות הקרב ובא, זה רגע לבדוק איפה הנגיעה שלי בתורה שאני עומד לקבל. כי בכללי אני אקבל עם כולם. כן.
אבל
אתה דימרת בנהלי, מה התקיבה לתורה
נגיד?
איך, איך הבא?
שיש מתן התורה, מתן תורה
שהיה.
אני
לא נושא,
ירד כאילו כמו עם ספר תורה, מה
יצא?
מה
זה? נו, אבל נקרא לסדר, שמי שאומר מדרשים, תיבד בחג השבועות, מדרשים על מתן תורה. שני לוחות אבנים הוריד בידו, אתה שר את זה, לא?
כן, אבל...
ויבר הוריד שני לוחות אבנים, והתורה שבא על פה. שהוא היה מסביר בפה, זה קצר, תסתכל במדרשים חג השבועות, יש הרבה מדרשים, מדרשי מתן תורה יש הרבה. אם זה כך, שאלה. אחד הדברים הידועים, אתה יכול כבר... אחד הדברים הידועים שקרו בימי הספירה, אחד הדברים הידועים הקשים שאנחנו מכירים בספירה. מה היה, אתם זוכרים?
העומר.
למה סופרים עומר? אנחנו יודעים. אז יש עד בעומר, יש לנו ימי אבלות על מי?
על אברהם.
אני אומר רבי עקיבא. אומר אבו מסוחת שהוא דבר יפה. למה הם נפטרו דווקא בתקופה הזאת? חסר ימים בשנה?
אולי
יש איזה שם. אז אנחנו יודעים מה שאומרים חז"ל, שמה? שלא נהגו כבוד זה בזה.
זה הזמן של
מתן תורה. חבר'ה, סליחה! זה היה הקטע של התלמידים של רבי עקיבא? משחקי כבוד? על מי אנחנו מדברים? התלמיד בין התלמידים הצעירים, אני לא יודע איך להגדיר את זה, זה קשה להגדיר את זה, אבל אני אגדיר. התלמיד הקטן במטרון של כל תלמידי רבי עקיבא ברשימת התלמידים המצטיינים, הוא היה האחרון. אתם יודעים מי זה היה? רשב"י. על מה אנחנו מדברים? שלא נתנו כבוד זה לזה? על מה אומר איזה כבוד? מה כבוד? מי מחפש כבוד? הם חיפשו כבוד? זה אנשים שאנחנו לא מבינים בכלל, מישהו מבין פה את רשב"י מה שאומר בזוהר? מישהו יורד לעומק דבריו? אז מה קרה? אומר אדמו"ר מסורוצ'ין זה פשוט? כי כל אחד יש לו נגיעה בתורה שלחברו אין ולא יהיה, ועל זה הוא צריך לחבר אותו יותר מעצמו. על הגדלות המיוחדת הזו שיש לאלף ולא יהיה לבית לעולם. בזה הם זלזלו. מה זה זלזלו? אמרו לא, אז מה? כולם יש לנו אותה תורה. לכן בתקופה הזו של ספירת העומר, התקופה הזו שבו כל אחד סופר לעצמו, כל אחד נוגע נגיעה אישית, הוא צריך להבין שלכל יהודי ויהודי יש נגיעה אישית בתורה שהוא לעולם לא יזכה בה. ואני אחמיר את הדברים. זה לא רק לגבי רשב"י, תלמידי רבי עקיבא. זה גם אנחנו בדורנו, גם ליהודי שעדיין לא מקיים תורה ומצוות ולא פתח חומש מימיו. יש לו משהו בתורה שזה שלו. ואתה לעולם לא תיגע בו. רוצים דוגמה? הייתי לכם לכם הסיפור שעלה משה רבינו למעון, ראה את הקדוש ברוך הוא קושר קטעים לאותיות. שמעתם על זה פעם? שמעתם את הסיפור הזה? שואל רבי עקיבא הקדוש ברוך הוא, מה זה הדבר הזה? מה על האותיות? תגיד בזה. מה זה? אומר לו, עתיד לקום מישהו מבני בניך שעל כל סימן קטן מעל האות ידרוש הלכות. הרבה אמרו ידרוש המון. מי זה? רבי עקיבא. אמר לו משה רבינו, אז מה, למה אתה רוצה לתת את התורה איתי? שום איתן. טוב, הגמרא מופיע בשני מקומות, גמרא בשבת, גמרא במסכת מנחות, דברים דומים. אומר לה כזה ברוך הוא ישתוק, ככה אני רוצה, שאתה תיתן את הכל.
מי זה היה הבחור?
מה? עקיבא. אבל הסיפור לא מסתיים. וזה מקרה שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, הרי הנה את כבודך, והקדוש ברוך הוא נותן לשר החוכמה שיקח את רבי עקיבא ועושה לו סיבוב בגן עדן. אבל לא סתם בגן עדן, במקום שהנשמות שעתידות להיוולד. והוא נכנס לבית המדרש של רבי עקיבא, ורבי עקיבא מעביר שיעור, ומשה רבנו לא מבין כלום! משה רבנו נמצא בבית המדרש של רבי עקיבא, ואיפה הוא נמצא? בספסל האחרון! בספסל זה תלמידים שלא יודעים. והוא מכשיר לשיעור ואומר לי שום דבר! וחז"ל אומרים שמשה נהיה לו, איך אומרים? לא נעים. הוא הרגיש רע עם זה. מה הוא חיפש? כבוד? ותראו לך קטע מחריף. והנה אומרת הגמרא, שמע את רבי עקיבא אומר, שאלו אותו, מאיפה הרב אומר את זה? מה היסוד של הרב? אומר להם רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני. הוא נרגע. נו באמת! מה משה רבנו חיפש? כל הזכויות שמורות? מה, שיגידו שזה ממנו? זה מדרש תמוה, זה מדרש מוקשה. טוב, אני הולך להעביר על זה שיעור ארוך של שעתיים פלוס בליל שבועות, אז אתם לא יכולים לשמוע כי הוא לא תהיו יוצאים בבית הכנסת, אבל אני אענה לכם על קפץ קצר ולא להשאיר את זה ככה פתוח. משה רבינו לא מבין את תורתו של רבי עקיבא, ולמה? כי זו נגיעה של רבי עקיבא ולא של משה. אבל מה משה רבנו מבין? לא שכל הזכויות שמורות למשה, אלא שהכל מתבסס ועומד על מה? על תפיסת משה רבנו שעומד בסנה ורואה את הקדוש ברוך הוא בסנה, מה שהוא רואה, ואומר, למה אני? אתם זוכרים את אותו ליגוח, כבר נמדו כאן בכיתה. כשאתה ביד תשאר. לא מצד הקנאה, אף על פי שזה קנאת סופרים והיא בסדר, אלא מצד הכבוד שאומר משה רבנו, מה? זה רבי עקיבא? תשלח שהוא ייתן תורה, יותר גדול ממנו. לכן תלמידי רבי עקיבא נפטרו בזמן הזה, שבו כל אחד סופר לעצמו, וזה לא רק ספירת העומר, אלא להזכיר לנו שכל אחד הוא מה? יעלום בפני עצמו. כל יהודי הוא תורה מהלכת בפני עצמו, בין אם הוא ישתמש בה, בין אם לאו. בין אם הוא למד אותה, בין אם לאו. לכן כל אחד צריך לספור. זה השלב השלישי. הכרת הערך של יהודי שנמצא איתך בבית הכנסת בתיקון ליל שבועות. הכרת הערך של עצמך והכבוד שניתן לחלק התורה שנמצא אצלו, שלך לעולם לא יהיה. זה מתן תורה, כי התורה בכללי נאמרה לכולם, אבל בפרטי תלוי איך עמדת מתחת להר, מה עשית בשלושת ימי ההגבלה, אתמול כבר עבר, היום לפנינו ומחר היום השלישי. בימים הללו אנחנו צריכים לטפל בצד הרגשי הפרטי, מה היחס שלי אל קבלת התורה, לא של חברי. כולנו נעמוד ונאמר נעשה ונשמע, אבל איך אני רואה את היחס שלי אל התורה? מה היא בשבילי? איפה אני נמצא שם בכתובים? ידוע הסיפור המפורסם על אותו שודד אכזר, אולי על זה עשו את הפיראטים. יש כזה סרט, זה לא אמור לי, יש פיראטים, פיראטים משהו. לא, לא יודע. פיראטים, פיראטים, שעוד היה.
שעוד
היה. שעוד היה, הייתי קרוב, ברוך השם שאני לא בטח. תודה. היה אחד שהיה שודד ים. היה כנראה מקצוען רציני. ביום אחד הם תופסים אונייה, שומעים את האנשים, לוקחים את הספינה למקום המסגור שלהם ומורידים את האנשים אל החוף. ואז ראש השודדים רואה, אתם יודעים את מי? את הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, והוא מזהה אותו. הוא לוקח אותו, מכניס לו לאיזה חדר, לפחות ככה אני מכיר את זה, אולי יש גרסאות קצת שונות, ואומר לו, תתכונן, כי עוד מעט אני בא להרוג אותך. תודה לזה ששארנו. אחרי כמה דקות אותו אחד חוזר עם חרב ביד, ואומר לו, אתה מזהה אותי? הרמב"ן מסתכל עליו, אומר לו, לא. אומר לו אותו אחד, אתה זוכר לפני כמה שנים אני למדתי אצלך בישיבה? אמרו, נכון, 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 אני עכשיו מתחיל להזדכר. אומר לו, בגללך אני כמו שאני היום. אני שודד, אני רוצח, זה בגללך. אמר לו הרב, בגללי? אמר לו, כן. אמר לו, אין בגללי. אמר לו, אני הייתי בשיעור שלך, ואתה יודע שיעור בפרשת האזינו. פרשת האזינו כידוע היא קצרה מאוד. ואתה אמרת בשיעור, ששם הרמוז על כל בן אדם בעולם מה יהיה איתו? הסתכלתי על הפרשה, אמרתי איך יכול להיות, יש מאות אלפי אנשים בעולם, פה כולם כתוב מה יהיה איתם? אז לא, זה שקר, לא נכון, הכל שקר, עזרתי את התורה, עזרתי את המצוות ועליי. אמר לה הרמב"ן, אתה יודע מה? בסדר, אני מבין. אתה עומד להרוג אותי, אתה יודע, בזמנים כאלה צריך להגיד את האמת. אני לא חוזר בי, הכל כתוב גם מה שיקרה איתך. אמר לה הרב, אתה לא חושב שאתה כאילו... חוזר על אותו עניין? אמר לו, תוכיח, אתה רוצה אני אוכיח לך? אמר לו, כן, תוכיח לי. אם תוכיח לי, אני עושה תשובה. אמר לו, תזכיר לי איך קוראים לך. אמר לו, קוראים לי אבנר. אמר לו, תסתכל בפסוק. כל... עוד... ואני אגיד לך, היא תזכיר את השם שלך, ותראה מה הפסוק אומר. אמרתי, אפעיהם, אשביטה מאנוש זכרם. אתה רואה את המילה השם שלך, אבנר, בתוך הפסוק? תסתכל, אומר, וואו, קודם שם אבנר. מה סופי? אמר לו, אשביטה מאנוש זכרם. מה היה אחרי זה? עשה תשובה, לא עשה תשובה, לא ניכנס לזה כרגע, זה דיון שלם. זה היה החלק של אבנר הזה בתורה, הפסוק הזה. אנחנו חושבים שהתורה היא משהו כללי, ואני מחויב אליה בכללי. התורה היא כללית לכולם כי היא נותנת לנו מסגרת. מחייבת, אבל כל אחד ואחד יש נקודה, יש פסוק, יש פרק ששם מיוחד נאמר עבורו. הוכחה? אני רואה את זה גם בישיבה, בכל מקומות, יש אנשים, אתה אומר להם ללמוד חומש קשה להם. אתה אומר להם מאוד נביאים, העיניים שלהם נדלקות. מה קרה? מה? זה מקרא. יש כאלה הפוך. יש כאלה בחומש בראשית, הם כולה כזה מלאים שמחה, עוברים לשמות, נכנסים כאילו הם הולכים להיות עבדים בפרעה. עם עקורים. קשה להם. יש כאלה, אתה אומר, בוא נלמד משנה, הוא קופץ. אתה אומר לו, בוא נעיר רגע במדרש, שמע, וזה אני צריך ללכת. קשה. תבחרו, תראו כמה זה נכון. כי כל אחד לאחד יש לו, כמו שהחב"ד מביא מואבים לומר, לכל אחד יש מה? אות בספר תורה. כן, כי אתה ספר תורה, לך יש חלק בספר הזה. אז כן, מה השלב הרביעי? חפש את החלק שלך. אלו הימים האלה שלא יודעת מה הגבלה עניינם, תמצא את הקשר האישי שלך עם התורה. מה אתה אוהב בכל חלקי התורה? בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, יש כל כך הרבה. איפה אתה מתרגש יותר, איפה אתה מרגיש שוואלה זה נוגע לי. וכשיגיע ליל חג השבועות, אז בלילה, מה תלמד? את מה תלמד?
מה?
את מה שנוגע לך! זה מה שיחבר אותך ללילה הזה! זה מה שיכין אותך בבוקר לשמוע אנוכי השם אלוהיך ולקבל את התורה הכללית. אבל היא כולל התורה הפרטית שלך. אז כמו שאמרתי, יש לנו עוד יום וחצי. ושלושת ימי ההגבלה הללו כדי לחפש, כדי למצוא איפה אני או איך שמה הוא אמר, איפה אני בעולם? זוכרים סיפור לרבי נחמן, איפה אני בעולם? תסתכלו בבקשה למקום מספר 8-9, כן? זה טעות. יש... כשיש גופת החלון הזה הוא מכניס הרבה רעש. תודה. יש איזה מין... וואו, זה יודע. תודה. יש איזה מין אמירה כזו, מחשבה כזו, בקרב לומדי התורה, ש... אתם יודעים מה, אולי אני אשאל אתכם. בואו נראה, האם באמת... מצוות לימוד תורה, איך היא מתקיימת? אני עכשיו אומר, אני בא עכשיו לקיים מצוות לימוד תורה. איך זה בא לידי ביטוי? כן.
אתה
לומד
דברים
חדשים. חידושים, עוד. עוד זה לא אתה, זה עוד אנשים, כן. עוד רעיונות, כן. מה זה מצוות לימוד תורה? איך בא לידי ביטוי מצוות לימוד תורה? אתה אומר אני מחדש חידושים, כן?
ללמד.
לומד.
להעמיק.
להעמיק, אוקיי.
לרצות ללמוד. להעמיק, לקרוא.
מי אמר? הוא צריך לאחרים, כן.
להבין את המשמעות.
להבין את המשמעות. מה אתה אומר?
לדעת שאתה יודע.
לדעת שאני יודע. עוד רעיונות? וואו, זהו, זה, מייצגים את הכל.
פשוט להגיד, להגיד.
נציגי הציבור, מה?
להגיד פשוט, פשוט לקרוא, זה גם נקרא.
אוקיי, תראו.
אבל יש בזה מעלות.
יש פסוק שאומר, ושיננתם. נכון? מה זה ושיננתם?
לשנן.
הסבר. מה זה לשנן, לחזור? תסתכלו בבקשה מה אומר לנו מקום מספר 8-9, הגמרא במסכת קידושין, בדף למד עמוד ב', מה זה נקרא ושיננת?
אפשר
לקרוא?
קרא. ושיננתם שיהיו דבר התורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם, דבר אל
תגמל,
דבר אל תגמגם ותאמר, לא אלא אמור לא מיד.
ושיננתן זה אומר שיהיה
חד. שאם מישהו ישאל לך שאלה, אז תענה לו ישר בלי לגמגם.
חד כמו שיניים. שאם מישהו ישאל אותך, מיד תענה לו. זאת אומרת, כשאני מדבר על לימוד תורה, לפי הגמרא בקידוש, מה הכוונה ללמוד תורה? איך בא לידי ביטוי המצווה של ללמוד תורה, שמה הם יהיו? מחודדים בפיך, מה שנקרא אתה בשלום. התורה מונחת בקופסה, והקופסה אצלך. זה נקרא לימוד תורה, קרא סברה. זה לפי מה שיוצא, לא? לא? עכשיו, זאת שאלה. אנחנו יודעים שבאותה מסכת, בדף למד א', אני חושב או למד ב', אומרת הגמרא, שמתוך שלא נשמע, יבוא נשמע. כלומר, אחד יושב לומד תורה, כי מה לעשות, עכשיו סדר בוקר. הוא לא כל כך רוצה להיות שם, אבל הוא לא נעים לו מהרב, לא נעים לו מהחברותא, לא נעים לו מסיבה אחרת. האם הוא מקיים מצוות לימוד תורה כשהוא יושב ולומד בצורה הזו או לא?
כן.
יפה, אנחנו אומרים כאילו לא.
כן.
אבל אנחנו אומרים, מי אומר, לא דיברתי שכר. דיברתי, האם קיימתי את המצווה? עזוב את השכר. האם הוא קיים מצוות לימוד תורה?
הוא לומד, אבל לא נשמע.
טוב.
הוא לומד, אבל לא נשמע. טוב, טוב.
האם אדם, אני אשאל את תורה אחרת, האם אדם צריך להבין, כמו שאתה אמרת, איתמר, את מה שהוא לומד כדי לקיים מצוות לימוד תורה או לא?
לא.
עיין דברי עזרא, השם ישמרו ויחיהו, ועיין במגן אברהם. המגן אברהם באורח חיים קוף למדת, אומר, שאדם לא צריך להבין. מצוות לימוד התורה מה היא? ללמוד. הבנת, לא הבנת, אתה לומד. זה נורא קשה. אבל, קיימת את מצוות
שלימוד תורה.
למה? שמתוך שלא ישמע, יבוא לשמוע, תסתכל לי, תאמר, תקרא בבקשה, מקום מספר 10, זה הרב, שלמה זלמן, מילה לי מי זה?
מה זה
גרש? בא נתניה.
מה זה אומר המילה ראשונה?
אם מוציא משפטיו, הוא מדגיש.
אם יוצא מסוצב אף על פי דיון אוויר, מבין אפילו דרוש את לא בפני שהוא עם
הארץ,
הרי זה מקיים מצוות ולמד.
ולמד את הנביכה.
ולבכך כל העם הארץ מברך מצוות התורה ובשך לפני הפסוקים.
וכן שואל התורה, בלכות תלמוד תורה כותב הרב מילדי, שאדם שלומד תורה ולא מבין, אפילו מה שהוא אומר הוא לא מבין, אם אני מוציא בפה, יצא לי לחובת לימוד תורה, הוכחה, בסדר. יעמוד רביעי לכבוד, עולה בן אדם שלא מבין שום דבר ממה שעכשיו נפל לו בעלייה. מברך ברכת התורה או לא?
לא.
לא, עולה התורה לא מברך?
אין, מברך.
מברך.
מברך,
אבל... עוד הוכחה. אדם קם בבוקר, עוד לא למד כלום. בברכות השחר הוא מחויב להגיד ברכת התורה?
כן.
על מה? ואולי אני לא אבין. זאת אומרת, אומר הרב מילדי, שהנה הוכחה. גם אם אתה לא מבין, אם הוצאת בפה את המילים, אמרת אותם בפה, יצא דניאל חובת בפוטו. בסדר? אתם רוצים הוכחה יותר חזקה?
כן.
מתיקון ליל שבועות. יש פה גם בני עדות המזרח והנוהגים בליל תיקון שבועות לומר את האידרא רבא. מישהו מבין שם משהו?
לא.
אתה ואתם אומרים.
כי כך
כתוב. זה נחשב לימוד תורה או לא?
כן.
בטח כן, כי זה נוגע לכם פתאום. זאת אומרת שאם אדם מוציא בפה, כי יהיה מצד לימוד תורה. זה חידוש עצום. זאת אומרת שיכול להיות שהחלק שלי בתורה מהו? לא יובן לי בכלל. אבל מה אני מצווה? לגעת בו. זה השלב החמישי. אין אדם בעולם שיכול להבין את כל התורה. לא קיים דבר כזה.
מה עם רבי עקיבא?
גם רבי עקיבא לא ידע את תורת משה. עובדה, הוא לא מבאר בשאלה. הוא אומר הלכה למשה מסיני. למה? לא יודע, משה רבנו הבין, אני לא יודע. כשאנחנו אומרים הלכה למשה מסיני, מה המשמעות? שרק משה רבנו הבין את הסיבה והטעם, אנחנו לא. גם רבי עקיבא אומר, הלכה למשה מסיני. וטעם המצווה, אני לא יודע.
אמרת שמשה כאילו...
משה, כן, אמרתי שאני לא... בקצר, מה זה נתתי קצר, כן? והסבר קצר על התגובה של משה רבנו. אבל כשאנחנו אומרים הלכה למשה מסיני, זה אומר שטעם המצווה היחידי שידע זה משה. הרבי עקיבא אומר, אני לא יודע את טעם המצווה, אני רק יודע שהלכה למשה מסיני. אבל הוא לימד, תילד תילים מדעתו, במקום שהוא נדע, בשייכות של התורה אליו. ועל זה משה רבנו מסתכל ואומר, וואו, הוא גדול ממני. כי משה רבנו אין לו את זה, יש לו את זה רק ברבי עקיבא. בסדר, הבנת? טוב, הזמן קצר. בואו ונרוץ לשם ישמואל, כן, אדום מסוך חדשות, תסתכלו במקום מספר 13, וזה הפתעה בשבילנו, אלא אם כן מישהו כבר למד אותו לפני כן. בפרשת יתרו בשנת תפרש עין בן כתב השם ישמואל, דבר מעניין, אמרנו את זה, יש פה מישהו שאמר, כן, היה שתי לוחות, לא, אני מדבר על המעמד הראשון שבו היה מתן תורה. מתן תורה כפשוטו, כשאמרו נעשה ונשמע, לוחות ראשונים, מחדש השם ישמואל דבר נפלא. מה הוא אומר? שבמעמד הר סיני היו שני שלבים בקבלת התורה. שלב אחד, הקדוש ברוך הוא נותן בבת אחת את כל עשרת הדיברות, בדיבור אחד, שנאמר, כן? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. מה זה את כל? כל עשרת הדיברות. מה שנקרא במנה אחת. ואחר כך, אתם זוכרים מה אומר המדרש? המדרש אומר, כשהקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוהיך, מה קרה לעם ישראל? כבר היום אתם מעניינים, זה כבר כנראה עמוק עמוק, חפשי את החלק של התורה. מה קרה לישראל? פרחה נשמתם, מתו כולם. מה לעשות, מדרש. פרחה נשמתם, והאדמור מחב"ד, אני ממליץ לכם בליל שבועות, מי שרוצה ויש לו ספרי חב"ד, לא זוכר איפה, הסתכל, כתב מאמר שאני מסביר מה פירוש פרחה נשמתם.
מה של
אדמורי חב"ד? אבל הם מתו. מי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא?
אף
אחד. והקדוש ברוך הוא מחיה אותם. ועל זה מוזכר בפסוק טל אורות טליך, שהוא בפני עצמו, והם מתעוררים מחדש. ועד הקדוש ברוך הוא אומר האדמו"ר מסוח הציון בשלב השני, חוזר הקדוש ברוך הוא על כל דיבור ודיבור בפני אדמו"ר, תסתכלו ברש"י על מתן תורה. כלומר, מתן תורה הרשמי היה בשני שלבים. אמירה כללית, ואחר כך אמירה פרטית לכל אחד ואחד, זאת אומרת שכל אותם יהודים שהיו בהר סיני, הקדוש ברוך הוא מדבר, וכל אחד מה? שומע, מה הוא שומע? מה הוא שומע?
את השם.
את מה שהוא רוצה לשמוע בדיבור. את הקשר האישי שלו, את דבר השם. איזה מתוק. לכן תקרא, מי רוצה לקרוא במקום מספר 14, אתה כאחי אחר. השם ישמע ממשיך שם, הוא אומר.
זה לימוד לכל איש התערות בעניינים שונים אשר בלתי אפשרי לא ליישב דעתו וללמוד. אל ישגח את זה אלא התחיל ללמוד אף אדם שלא ידע.
מה כמה? מה פירוש? למרות?
למרות שלא מבין מה שהוא אומר.
אדם טרוד, אדם קשה לו, יש לו קשיים בלמידה, הוא לא מבין. אומר השם ישמעאל תלמד, גם אם אתה לא מבין. תסתובב. כן, גלידה.
כי אף אדם דיהו לא ידע שורש הנשמה ידע, כי למרות שהוא איננו מבין, שורש נשמתו משיג ומבין. ובשביל זה לאט ליד נמשכים גם יתר חלקי נפשו לתורה עד שיפנה דעתו.
אדם כרגע טרוד, בא לבית מדרש, הראש שלו נמצא לא יודע, הוא לא מצליח ללמוד. אומר לו השם ישמעאל יושב תלמד, אפילו רק תגיד בעל פה, תגיד בקול, אל תבין כלום. אבל תלמד בקול. אנחנו כאלה רואים שאנשים מגיעים לבית המדרש והם טרודים, אז הם לא לומדים בכלל. אומר השם ישמעאל, תלמד, תכריח את עצמך, תכריח את
הנפש,
וזה יוציא החוצה את כוחות התורה שבך, כי החלק שלך בתורה מתעורר. אתם יודעים מה פירוש מתעורר? משל למה הדבר דומה? יצא לכם פעם לראות, אולי אפילו אתם, שיש שני אחים בבית, שני ילדים קטנים בבית, שניהם תינוקות, אחד בן שנה, השני בן כמה חודשים. אחד מתעורר ומתחיל לבכות, מה קורה לשני? בוכה יחד איתו. טוב, למה? מה קרה לך? מה זה, השתתפות בצער?
אה, זה כמו ממש, רגע, רגע.
זה מעורר אצלו!
דקה.
לא, דקה, אפילו לא עשרים שניות.
נו, פליז.
כן.
זה כמו שלמדים לי, שיש דברים כאלה שקוראים לזה התעוררות, שבוא נגיד אם מישהו אחד עושה איזה משהו, אז בוא נגיד זה גורם מחשבה לעוד אנשים לעשות את זה.
אולי. מי השתמש בתרגיל הזה?
אברהם.
מי השתמש בתרגיל של התינוקות שתינוק בוכה על השני עונה לו?
אבנה אולי.
לא.
זה
נאבד ברור. לא, אבל אתה מתקרב לתקופה. איך ידעו המצרים איפה יש תינוקות בבית כדי לבדוק? הרי הנשים העבריות לא באו לבית היולדות, הן ילדות בבית.
הם
שמעו אותם. היו מביאים תינוק מצרי. נותנים לו כף, הוא היה בוכה, אז היהודי היה עונה לו. זאת אומרת שאתה עושה פעולה, אתה מעורר.
תינוק
שיפה בבית. זה מדרש. תגיד רש"י בזה.
אולי משהו בזה, במלאכים.
אוקיי. עכשיו, תסתכלו מה שאומר לנו הרב קוק באורות התורה במקום מספר 15 פרק ו' ט"ו, ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של אדם, אבל פי שאינו יורד לעומקם של דברים, לכן אומרים איפה רבה לאלו שנוהגים לומר בתיקון ליל שבועות, ובו במילים כלום. לא מבינים לא את לשון הזוהר, ולא מבינים בכלל מה מדבר, כי ההדרה רבה וההדרה זוטה זה שני חלקים שלמעשה חלק אחד, ושם יש את הסודות הכי גדולים, הכי עמוקים, שרשב"י למד וידע כל ימי חייו. וכל זה נאמר ביום האחרון לפני שהוא נפטר, גילה להם את הסודות הכי עמוקים. ואנחנו אומרים את זה כאילו אנחנו אוכלים צ'יפסים. אוכלים בטטה חמה. לא. כן! אומר הרב קוק, תקרא, תרבה, אפילו שאתה לא מבין. כי זה מעורר את צד הקודש שבלב שלך, שבנשמה שלך, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד. זה לא רק בזוהר, זה לא רק בתיקונים, זה אפילו ביום יום, בלימוד גמרא, משנה, חומש, לא משנה, תורה. אתה לא מבין כלום, תמשיך ללמוד. אבל מוסיף פה הרב קוק משפט חשוב. המשפט החשוב הוא בתנאי שיש לו צמאון לדבר השם, זה תלוי עד כמה באמת אתה רוצה לגעת בתורה. לגעת בדבר השם. זה מזכיר מה שאמרנו מקודם. לכל אחד ואחד יש חלק משלו בתורה, השאלה אם אתה רוצה לגעת. יש שיר, אני זוכר לכם, לכם שיש את הימים.
אין דבר כזה לא יכול.
לא דיברתי על יכול שלא, אמרתי לא, לא דיברנו על זה, דיברנו לא על יכולת אלא על רצון.
אבל...
דיברנו על זה.
תינוקות שלך.
אנחנו מכירים את השיר הזה ששרו במדינת ישראל, תיבנה ותיכונה. אני חושב שזה לפני מכם שיש את הימים, אחרי, אני לא זוכר. שם הרי עולם. פושט היד ודמה. טוב, מישהו מכם פעם היה בא לכנרת? כולם היו פה בכנרת, נכון? בצד המזרחי של הכנרת, הרי הגולן. אם מישהו נמצא בצד המערבי, בטבריה, הוא יכול לדעת בגולן? תושיט היד, תגיע, לא יודעת. כלומר, שיר לנו שיר מליצי. הוא בא לומר לנו, אם אתה רוצה, תושיט היד רק, תושיט! תעשה פעולה. שם מראה גולן עושה ליד, וכמה? זה מחייב אותך לעבור את הכנרת ולהגיע לגולן. מי שנמצא היום בצד המזרחי ומגיע לכינר או לקיבוצים שנמצאים שם, הוא עובר את הכביש, מגיע, הוא נוגע לגולן. אבל זה מצריך ממך לעבור לצד השני. אומר הרב קוק, תלמד, ואם אתה לא מבין, תלמד והרוח הקדושה הפנימית שלך, תורת השם בקרבך, תתעורר והיא תדביק גם את זה. אבל אתה צריך מה? באמת לרצות להיות צמא לדבר השם. התורה בשבילך היא ערך, התורה בשבילך היא דבר גדול, אתה צמא! איך אומר השיר? כולם יכולים לשיר את דימי שמשיר. אני חושב שאנחנו לחם חבל. צמא לך
צמא
מה זה מים? המים זה לא רק המים שמרבים אותנו, ומים אל התורה. עד כמה אתה צמא למים? אדם שלא צמא, תן לו בקבוק שתייה, הוא לא ייגע בו. זה לא מעניין אותו. אני לא צמא. אדם צמא יראה בקבוק, אפילו אם ידמה שיש בו מים, הוא ירוץ אליו. אומר הפוק, אתה רוצה להגיע לערב מתן תורה, רבותיי, זה השלב החמישי במעלות שלנו. אנחנו צריכים ביום וחצי שלנו להיות צמאים לדבר השם. צריכים לעבוד על עצמנו. לא יכולים לבוא אל לימוד תורה, מתן תורה, כאילו, טוב, בסדר, אנחנו פה. כן, נכון, אם נגיע ככה, נקבל את התורה, נשמע, לא כי השם אלוהיך, אבל אתה מאבד את החלק שלך שם, אתה לא מרגיש אותו, אתה מאבד את הכל. ולכן חג השבועות הופך להיות איזה מין עול בלילה, שצריך לקרוא כמות מסוימת של דפים, או להיות בשיעורים כאלה ואחרים, ומחכים לבוקר. וכמו שנאמר הפסוק, הבוקר אור באנשים שולחו. יאללה, הם המחבורים זה ההמשך. חכים כמו שיגיע הבוקר, יאללה, לגמור. אדם שמבין שהוא צריך לעבוד על עצמו, להיות סמל את דבר השם, על כל הרגע שעובר הוא מתחיל לראות את אלון השחר, הוא מתחיל להצטער שזה עובר להיגמר. כי לוקחים לו את הבקבוק שתייה באמצע. לוקחים לך את המים. אתה צריך להפסיק לשתות מן הבאר. השעון תולש אותך ומחייב אותך עכשיו להתפלל, ובוודאי אחר כך בדרך הטבע תלך לישון. ועד כמה אתה צמא את דבר השם, נראה אחרי כמה שעות שינה אתה מתעורר. ומה אתה עושה בזמן שנשאר בחג השבועות? עד תפילת מנחה וערבית שיוצאת לך. תבחר את עצמך, תכין את עצמך לבוא, לא להגיע ליעד כמו שפתחנו את השיעור, אלא להגיע ליעד עם תכנים פנימיים. אני מגיע ליעד ומשם אני הולך לפה והולך לשם ומטייף באזור. לא חוכמה רק להגיע ליעד. הגענו ליום ה-49, הנה חג השבועות, עשינו את התיקון, ממשיכים הלאה.
אבל צריכים עכשיו להידבק בהשם.
צריכים להתעורר, להציב מטרות ביום הגדול הזה. ובעיקר לחפש את המקום שלך בתורה, כי הוא שם. יש את זה. לכן רבנו, תלמידי רבנו הארי, סידרו את הסדר הזה של קריאי מועד, או בסדרים אחרים, או בשיעורים. תחפש מה אתה יותר מתקרב, יותר נהנה, יותר מתרגש, תתעמק בו. ככה הם כתבו האחרונים. הפוסקים האחרונים, מי שבאמת יותר טוב לא ללמוד גמרא עם הגמרא, פוסקים פוסקים, מדרשים מדרשים, אגדות אגדות, מדרשים על מתן תורה בצדר, אתה עושה סיפורים נפלא, זה מה שקשור אליך, זה מה שמחבב אותך, זה מה שאתה מתרגש ממנו, זה תיקון על שבועות שלך. זה להבין, אז מצד ההכרח בצדר, קודם כל קוראים, ככה כולם קוראים כל הפוסקים, קוראים את מה שנקרא חלק התורה, מביאים קוראים, ואחר כך כל אחד ילך למה שליבו חפץ. נכון, גם מי שיקרא את כל התיקון ולא יבין כלום, כי יהיה מצוות לימוד תורה, אז אני מספק. אבל אתה לא נוגע במה שקשור אליך. זה חלק מהפירושים שאפשר לומר, מה שאומרים רבותינו, אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ. הוא בדעת מה אומרים, במקום זה הבית ספר. איפה הישיבה נמצאת? הוא רוצה ישיבה כזו או ישיבה אחרת? יש עוד דעות. ואני יודעתי, הכוונה אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ, זה בחלק התורה. חלק מסוים בתורה. אחד יותר למד בפשט, אחד יותר לומד טוב ברמד, אחד יותר מתלהב מהדרש, אחד מתלהב מהסוד. אז הוא לא פטור מללמוד את השאר, אבל עיקר המגמה שלו זה לאן שליבו חפץ. מילה, אנחנו מגיעים כמעט לקצה, כבר עברנו את חמשת השלבים. אני רוצה ככה יחד איתכם, תסתכלו בשפת אמת, מקום מספר 16, ושתם פרשת יתרו, תפריש מנחת, אומר השפת אמת, מה שמשיגים על ידי יגיעה אינו מציאה, אלא תוצאה ישירה של היגיעה. מציאות אפשר למצוא מעט. יגעת, זה מה שיש, זה שלך. אומר השפת אמת, או נגיד הוא מתייחס לתופעה המוכרת. בן אדם מתייגיע, 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 לא מבין, לא מבין, לא מבין. הוא מניע מתוסכל. נכון? הנה, לא מבין. אומר השפת אמת, מה אתה מחפש? מחפש מציאות? או שאתה מחפש באמת מה שיהיה שייך לך? אם היו אומרים לך שבחצר שלך יש אוצר של מטבעות ואתה צריך להפור עם כף 100 מטר,
וואלה,
אין משהו אחר. מה אתה אומר? היית חופר עם כף?
לא.
היית עוזר את האוצר?
כן? מה זה? אתה יודע מה זה 100 מטר?
כן, אתה יודע מה זה האוצר?
איך, אבל לא, אבל
אי אפשר. אומרים לך, יש הוצאה. אי
אפשר גם...
אתה הופך להיות העשיר בעולם, עם כף.
נכנס באימא של הבור הזה.
אתה נכנס, מה זה נכנס? שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אתה לא רואה כלום חוץ מהאבנים חצץ וחול. אתה תפסיק?
לא.
אתה לא תפסיק. אם אתה רואה באמת שיש הוצאה, אומרים לך, הנה, סתכל, צילום, מלוויין, יש, הנה, הוא פה, כך. אומרים לנו שהאוצר בידינו, התורה היא אוצרו של הקדוש ברוך הוא, הוא נתן אותה לנו. אנחנו אפילו ככה לא כל כך אוהבים לקחת מזלג. צריך להאמין שלקראת חג מתן תורה זה צריך להיפסק. אפילו עם כפית. אנחנו נתייגע, כן, נתייגע. כי אני רוצה להגיע לאוצר. זה די מזכיר את מה שאומר הרב, עד כמה צמאון יש לך לדבר השם. מי שמע פעם על המערב חגיז, חגיז, כן? שימו לב מקרא, במשנת חכמים יש לו פירוש על מסכת אבות, אתה רוצה לקרוא בבקשה עזרא, 17.
טוב,
אמר רגיל
זה
שם. מה
הוא
אומר?
אין 17.
טוב.
שדבר בדוק ומנוסה לאדם שלומד באהבה ותניבה, יפצה של ליבו לאהוב ביה ונפתחו לדרכיו.
הבנתם? אם אתה לומד באהבה וחיבה את התורה, אפילו שקשה לך פתאום תגלה שהלב שלך נפתח. אתה כמו מעיינות שאתה יוצאים. טוב, תראו, במקום מספר 18, אתם יכולים לשמור את זה, הנושא הזה של נעשה ונשמע, אבן עזרא, בפירוש הקצר, מוביל אותנו לעוד תובנה, אבל לא בזמן, איך אומרים? אף, אבל אני אעשה לכם מה שנקרא תמצית דבריו של אבן עזרא. ונגיד את דבריו בקצרה ובטמטות. בסדר, או שאתם רוצים באריכות, מה אתם מעדיפים? אני מעריך שאתם נגיד שאתם רוצים את זה בקצרה, לכן נסכם. כן. 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 אבן עזרא מלמד אותנו איך אנחנו מתייחסים אל המושג מתן תורה, או אל המושג נעשה ונשמע. למעשה, נעשה הכוונה כל מה שכתוב בתורה. אבל זה מחולק לשניים. נעשה מתי? כנשמע. כלומר, נשמע, נעשה. עכשיו למה? כדי שלא ישכח מאיתנו. אז אנחנו נעשה, נשמע, נשמע, נעשה, זה דבר אחד. יש עוד אפשרות. כשאני אומר נעשה ונשמע, איך אני יכול לעשות משהו לפני ששמעתי מה לעשות, נכון? אני יכול להגיד, טוב, זה עניין של מוקדם ומאוחר. פעמים, אנחנו עושים דברים מדעתנו. אנחנו עושים דברים מדעתנו. ואחר כך מתברר לנו שטעינו. ואין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נחשב בהם. מה הכוונה? וואו, תהיתי, טוב, עכשיו אני יודע, זה התורה, לא מסכימה. טוב. איזו הדבר, אפשר לבאר שמושג שנעשה ונשמע מיד. הנעשה זה מצוות שיהיה מקורם בלב. אבל שאני מעלה, דברים שקשור ללב, אמונה למשל, קשור בלב. אבל נשמע זה המצוות שקיבלנו לעשות. הם לא מסורים ללב, הם מסורים לגוף. עוד דבר אומר לי בן עזר, נעשה את כל המצוות שציבו אותנו, עד עכשיו. ומה זה נשמע? לשון? עתיד. גם אם יתחדשו הלכות, גם אותם נעשה.
אבל נעשה זה גם בעתיד.
מה? נכון, גם נעשה. זה כל מה שיש מעכשיו וגם בעתיד. אבל נשמע זה רק עתיד. לא שמענו. כן, נכון, זה עובד עתיד.
נו, גם נעשה.
יפה, אבל הוא מסביר את זה כך. כל מה שהתחדש, גם כן נעשה. כשהוא נוסף את, נעשה את זה מצוות עשה. למה נעשה את זה מצוות עשה? כי המילה נעשה יש בה מה? עשייה. מה זה נשמע? מצוות לא תעשה, כי אסור לי לעשות. אז אני אשמע מה לא לעשות. בין כך ובין כך, נראה לי שביום וחצי הזה מה שנשאר, או יומיים, עד מתן תורה, מחר, לא מחר, פתיחה, כן, מחר בערב. מכל אחד לאחד מותנת חובה. זאת לא המלצה. מוטלת החובה לטפס בחמשת השלבים שדיברנו עליהם היום. מישהו זוכר אותם? בואו נראה. וזה הבנתי טוב, אולי בסוף מישהו יגיד לי אותם, אני הבנתי שזה...
לא, הרבני.
קודם כל, הרבני
מישהו...
הרבני הרבה עקיבא. צריכים לו, מה זה מוביל אותם? מה אני צריך להתמכר? אנחנו צריכים מהיום, מהרגע הזה שהשיעור מסתיים, לחשוב ולהבין. אנחנו מגיעים ליעד. יש סיפור מצחיק, עצוב. כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. מעשה באב ובנו, שיצאו מן העיר, לנסוע לעיר אחרת. ואחרי חצי שעה, שבמו את העיר, אז הבן שואל את האבא, אבא, מתי מגיעים? אז אמרנו, תגיד, אתה נורמלי? רק עכשיו יצאנו, הוא אמרנו, מתי מגיעים? אתם מכירים את הקטע הזה שהילדים שבמושב הרומי, נו, מתי מגיעים, מתי מגיעים? טוב, עוברת עוד שעה, עובר לו פעם, נו, מתי מגיעים? אמר לו, חייך, רק יצאנו. אחרי כמה קילומטרים נוספים, והבן של עוד פעם, האבא אמר לו, תשמע, עוד מילה אחת, ואני שם אותך בבגש. טוב, הבן משתתק. נוסעים ככה, אחרי... ארבע, חמש, שבע, שמונה שעות, פתאום הבן שומע את האבא, אומר לה, נהג, טוב, מתי מגיעים? אז אומר, אומר האבא, מה זה? זה לא פייר? לי אסור לישון אליך מותר? אומר האבא, טיפש את מותך. אתה שאלת מיד שיצאנו, איך אפשר להגיע? רק יצאנו. אני כבר שואל שבעבר רוב היום, כי צריכים להגיע, אתה יודע, מתי מגיעים? מחר בערב, מתן תורה, תיקון ליל שבועות. תיקון ליל שבועות זו ההכנה האחרונה, כמו שאמר עזר, אתמול בשיעור. זה הצ'אנס האחרון, להיות מוכנים לקבלת התורה. לכן בואו נעשה סיכום, הדבר הראשון מה הוא? לזכור שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו מה? חלק שלו פרטי בתורה שאין לאף אחד אחר. חפש אותו. זה חלק שבו אתה יותר אוהב ללמוד. אתה יותר נהנה ממנו, אתה יותר מבין אותו. הדבר השני, מה הוא? כן, עכשיו איך, מה רוצים בעולם? זה כאן מראש. היות ולכל אחד ואחד יש חלק שלו. אם כן, מה אתה חושב על מי שנמצא איתך?
לא.
תכבד את התורה שיש לו. תכבד את בני האדם. שיושב בבית הכנסת, בבית המדרש. כל אחד לומד משהו אחר, כולם מדברים אותו דבר, אבל כל אחד מבין משהו אחר. תכבד את הבריות. הדבר השני לזכור, שאתה צריך במתן תורה לקבל שני צדדים. את התורה הכללית, אנוכי השם אלוהיך לכולם, ואיפה אתה מיישם באופן עצמאי, עצמי, אישי, את הדיבר הזה, אנוכי השם אלוהיך, איך אתה מביא את זה לידי ביטוי אתה, לא בצד הטכני, בצד העמוק הרגשי הפנימי. השלב הרביעי, מה אתם זוכרים? תלמד גם אם אתה לא מבין. תלמד, אבל באיזה צורה? תוציא בפה. תקרא בקול. הדבר האחרון, הצמאון. תעבדו על הדבר הזה שנקרא צמאה לך נפשי. כמה לך בזמן. לא לבוא בליל תיקון שבועות כמו עוד משימה בלוח השנה שצריך לבצע. באופן הזה נראה שכל מי שיעשה את זה בצורה הנכונה נקרא את דברי הרב קוק זצ"ל ובזה נסיים במקור מספר 15, ריבוי הלימוד מקשר את הקדושה העליונה ברוחו של האדם, אף על פי שאינו יורד לעומקם של דברים, ולפעמים פועל עליו לטובה עליונה, גם כשאינו יודע את הפשט במה שלמד, ובתנאי שיהיה לו צמאון לדבר השם. משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, וישוע לזקנים, וזקנים לנביאים, הנביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה, והם מסרו אותה לנו. שתהיה לנו קבלת תורה מועילה, אמיתית, בקדושה ולאהבה. אחד, שמח.